השיעור היום מוקדש להצלחה בעזרת השם של ניתאי, לימור והילדים, נודה לכולכם, תלמדו לזכותם. כל מי שרוצה להקדיש שיעור ולתמוך בשיעורים, מוזמן להיכנס לאתר סיני ושם למעלה בתפריט. שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ממה במסכת סוכה באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים היום במשנה בעמוד א' ונסיים 9 שורות לפני סוף עמוד ב', השיעור היום יהיה 8 דקות. אחרי שדיברנו בימיים האחרונים על מצוות ערבה במקדש לגבי הקפת המזבח, היום נתמקד בשאר הדברים שעשו שם ונחלק את הדיון לגבי זה לשלושה חלקים. החלק הראשון של הסוגיה זה לגבי זקיפת הערבה בצד המזבח. המשנה מתארת שהיו לוקחים ערבות ממוצא, הגמרא מסבירה שמוצא נקרא כך כי זה היה אזור של הדות עברי, כלומר מקום שמוצא מהמס של המלך, היו שם ערבות מאוד גבוהות, ולקחו ערבות לפי הברייתא בגובה של 11 אמה, וזקפו אותם לצד המזבח, כך שהחלק העליון של הערבות עבר מעל גובה הגג של המזבח, ומראימר מסביר שבשביל שזה באמת יעבור, הם לא שמו את הערבות בקרקע לצד המזבח, אלא על יסוד המזבח. למה? אז נכון שהגובה של כל המזבח עד הגג זה 9 אמה, אבל הקיר של המזבח לא היה ישר, אלא הוא היה עשוי משלושה שלבים, היסוד, הסובב, ואז החלק העליון. כשהרוחב של היסוד והסובב זה עוד אמה. ממילא, מתוך הנחה שהערבות לא היו עולות למעלה ישר, אלא הם היו לגמרי צמודות למזבח, כלומר שכשהיסוד נכנס אמה וכשהסובב נכנס אמה, אז גם הערבה הייתה נכנסת אמה אחת אופקית, אז ממילא אנחנו מאבדים כאן שתי אמות. ממילא, אם היו שמים על הקרקע, זה לא היה עובר את גג המזבח, זה היה מגיע בדיוק לגג. לכן אומר מריימר ששמו את זה על יסוד המזבח, ואז באמת זה עבר את הגג בשתי אמות. ולסיום השלב הזה, הגמרא מביאה פסוק שרומז על זה, שהערבות היו מגיעות עד קרנות המזבח, וזה מהפסוק, ישרו חג באבותים, אבותים כאן זה במובן של ענפים, ענפי הערבה, עד קרנות המזבח. עד כאן השלב הראשון, זקיפת הערבה לצד המזבח, והסברים של הגמרא, בזה הגענו לארבע שורות לפני סוף עמוד א', ואנחנו עוברים לשלב השני בסוגיה. בשלב השני נראה שני נושאים אגבים, נושא אחד אגב מה שראינו בשלב הקודם, נושא שני אגב הנושא הראשון. הנושא הראשון זה כיוון שבנו דרשה לפסוק ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח, הגמרא מביאה לזה עוד שתי דרשות. דרשה אחת של רבי אבאו, שהוא דורש מהפסוק שכל מי שמקיים את מצוות לולה והדס, מעלה עליו הכתוב כאילו שהוא בנה מזבח וקריב עליו קורבן. איך? אז הוא דורש כך, ישרו זה לשון נקשור, כלומר אגד, כלומר הלולה עם ארבעת המינים שבו, באבותים זה הדס, כי הרי הדס הוא ענף עץ אבות, מי שעושה את זה, אז עד קרנות המזבח, זה נחשב כאילו שהוא בנה מזבח. דרשה ראשונה. דרשה שנייה זה של רב ירמיה בשם רבי שמעון בר יוחאי ועוד כמה אמוראים, שזה מדבר על מי שמכבד את החג באכילה ושתייה, אז עליו מעלה כתוב כאילו שהוא בנה מזבח וקריב קורבן. איך הוא דורש את זה? אז ישרו זה כמו לקשור, כשלקשור כאן הכוונה היא לקשור לחג, כלומר לייחד לחג את מה? את האבותים. אבותים זה לשון בהמות אבות. מי שמייחד לחג סעודה עם בהמות אבות, אז זה נחשב כאילו שהוא בנה מזבח. עד כאן הנושא הראשון בחלק השני, ראינו עוד שתי דרשות לפסוק ישרו חג באבותים עד קרנות המזבח. הנושא השני שמתחיל בשורה השביעית בעמוד ב' זה כיוון שהזכרנו עכשיו דרשה של רב ירמיה בשם רבי שמעון בר יוחאי, אז הגמרא מביאה עוד שלוש מימרות שלו. המימרה הראשונה זה שהוא אומר שאת כל המצוות צריך לקיים כדרך גדילתן. הוא למד את זה מזה שכתוב לגבי קרשי המשכן, עצי שיטים עומדים, משמע שהיה צריך להעמיד את אותם קרשים כמו שהם היו כשהם היו עצים שעומדים, כלומר מה שהיה למעלה בעץ שיהיה למעלה גם בקרשים ולא להפוך אותם, ומכאן הוא לומד לכל המצוות שבאות מהצומח, שגם אותם צריך לעשות כדרך גדילתן. וממילא גם בארבעת המינים את הלולב צריך להחזיק כשהוא מופנה כלפי מעלה ולא למטה כמו שהוא גודל על העץ, וגם את האתרוג לפי חלק מהראשונים צריך להחזיק כשהפיתם למעלה, למרות שבאמת אם נסתכל על העץ הפיתם הוא למטה, אבל זה רק בגלל הכובד של הפרי, אז הוא נופל כלפי מטה, אבל הכיוון הטבעי של הגדילה הוא כלפי מעלה. זאת המימרה הראשונה של רבי ירמיה בשם רשב"י. בסוגריים, הגמרא מביאה עוד שתי דרשות על עצי שיטים עומדים. דרשה אחת זה שזה בא לומר שהעץ צריך להעמיד את הציפוי זהב שעליו, כלומר שעשו יתדות קטנות שנכנסו לעץ והחזיקו את הזהב, שגם הוא יעמוד ולא ייפול. דרשה שנייה זה שהם עומדים לעולם, כלומר אפילו שגנזו את המשכן והדרך הטבעית של עץ זה להרכיב עם הזמן, בכל זאת מובטח לנו שעצי השיטים לא מרכיבים ומחכים לנו שם איפשהו במחבוש שלהם מתחת להיכל. זה היה בסוגריים, ועד כאן הדרשה הנוספת הראשונה של רבי ירמיה בשם רבי שמעון בר יוחאי. שתי הדרשות הבאות הן דרשות שבהן רבי שמעון בר יוחאי אומר את המעלה שלו ושל בנו. בדרשה אחת הוא אומר שהזכות שלו יכולה לפתור את כל העולם מעונש מהיום שהוא נברא ועד אותו יום, וביחד עם הבן שלו אז מהיום שנברא העולם, ואם נצרף לזה גם את יותם בן עוזיהו שהיה מלך צדיק, אז הזכויות שלהם כולם ביחד יכולים לפתור את העולם מעונש מבריאת העולם ועד סופו. לא ניכנס כרגע למשמעות של אותה אמירה. ודרשה שנייה באותו כיוון אומר רבי שמעון בר יוחאי, ראיתי בני עלייה והם מועטים, זה אלף או מאה ואולי זה רק שניים, ואם זה רק שניים אז זה בעצם אני והבן שלי. עכשיו את זה הגמרא מקשה, מה יש כל כך מעט? הרי גם רבא וגם אביי אמרו שיש יותר. מה הם אמרו? אז רבא אמר שבכל דור יש 18,000 צדיקים שעומדים לפני השם, אביי אמר שבכל דור יש 36 צדיקים שמקבלים פני שכינה. עכשיו על זה עונה הגמרא, לגבי מה שרבא אמר 18,000 צדיקים, זה צדיקים שזה לא באספקלריה מהירה. לעומת זאת רבי שמעון והבן שלו, הקשר עם השם זה באספקלריה מהירה. לגבי מה שאביי אמר שיש תמיד 36 צדיקים שמקבלים פני שכינה, שזה כן באספקלריה מהירה, עדיין זה שונה מרבי שמעון בר יוחאי והבן שלו, שאותם למדוו צדיקים הם לא יכולים להיכנס אל השם כביכול בלי רשות, אבל רבי שמעון והבן שלו יכולים להיכנס אפילו בלי רשות. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק הזה כאמור הבאנו שני נושאים אגביים. נושא ראשון זה עוד דרשות לאיסרו חג באבותים, נושא שני זה עוד דרשות של רבי ירמיה בשם רבי שמעון בר יוחאי. וזה הגענו לנקודותיים בשליש התחתון של עמוד ב', ואנחנו מתחילים את החלק השלישי. בחלק הזה נמשיך לתאר את מצוות הערבה שבמקדש. אז המשנה מתארת שאחרי שהם זקפו את הערבה, הם תקעו והיריעו ותקעו, ואז היו מקיפים את המזבח, כמו שהזכרנו בימים האחרונים, כל יום הקפה אחת, ביום השביעי שבע הקפות, ובהקפות היו אומרים לפי תנא קמא, אנא השם מצליח אנא, לפי רבי יהודה אני והו שיאנא, תראו רש"י שאני והו זה בעצם חלק מהשם המפורש של השם, ומסיים את המשנה שבסיום ההקפות, כשהיו נפרדים מהמזבח, היו משבחים אותו על זה שהוא מחפר על עם ישראל. לפי תנא קמא היו אומרים יופי לך מזבח, יופי לך מזבח. לפי רבי אליעזר היו משבחים גם את השם וגם את המזבח, ליה ולך מזבח. עכשיו על זה מקשה הגמרא, הרי אסור לשתף שבח להשם ולעוד משהו, כי אז הוא בעצם מוריד כביכול את המעמד של השם אל אותו דבר אחר שגם אותו הוא משבח, ומי שעושה את זה נעקר מן העולם. עונה הגמרא, כאן זה בסדר, כי כאן הוא לא אומר את אותו שבח גם להשם וגם למזבח, אלא זה שבח שונה לכל אחד מהם. זה כאילו שהוא אומר ליה אנחנו מודים שהוא אלוקינו, ולך מזבח אנחנו משבחים שאתה חביב לפני הקדוש ברוך הוא, ובגלל זה אתה מחפר עלינו. כלומר זה לא אותו שבח להשם ולמזבח, ולכן אין בזה בעיה. ונקודה אחרונה שנראה לגבי מה שעשו שם במקדש, זה שבסוף המשנה אומר רבי יוחנן בן ברוקה שבמקדש היו מביאים חריות, כלומר ענפים של דקל, וגם אותם חובטים, כלומר תוקעים בקרקע לצד המזבח, ואותו יום היה נקרא יום חיבוט חריות. עכשיו יש מחלוקת בראשונים עם הכוונה היא שלפי רבי יוחנן בן ברוקה הביאו את הענפים של הדקל במקום את הערבות, או שבנוסף לערבות, וגם יש מחלוקת האם זה היה בכל הימים או רק ביום השביעי. בכל אופן זה דעת רבי יוחנן בן ברוקה, ובגמרא יש שתי הצעות. מה המקור לזה? רבון אומר שהוא לומד את זה מהפסוק, כי בפסוק כתוב כפות תמרים, ומזה שזה לשון רבים הוא לומד שיש בזה שתי מצוות, מצווה אחת למצוות לולב, מצווה נוספת למצווה במקדש. זה מקור אחד, ולגבי זה רבנן פשוט אומרים נכון, אומרים כפות, אבל כתוב בלי וב, כתוב כפת, כלומר לשון יחיד, כלומר רק מצווה אחת. בכל אופן זה כאמור המקור הראשון. המקור השני לרבי יוחנן בן ברוקה זה שאומר רבי לוי זה לא מהתורה, אלא פשוט עשו את זה לסימן טוב, כי זה בא לסמל שהלב של עם ישראל הוא כמו התמר, כמו שבעץ התמר יש רק לב אחד, כלומר שיש שרף רק בגזע ולא בענפים, כך עם ישראל יש להם רק לב אחד לאביהם שבשמיים. עד כאן לגבי דעת רבי יוחנן בן ברוקה, ועד כאן החלק השלישי של השיעור. סיימנו עם עיקר התיאור של מצוות ערבה במקדש, הגענו לתשע שורות לפני סוף עמוד ב', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו היום את השיעור לשלושה חלקים. בחלק הראשון דיברנו על הצמדת הערבה לצד המזבח, אמרנו שהיו מביאים ערבות ממוצא, שזה מקום בלי מס, והם היו בגובה של 11 אמות, כך שהם יכלו להגיע עד מעל גג המזבח בשתי אמות. וראינו רמז לזה בפסוק, יסרו חג באבותים עד קרנות המזבח. זה היה בחלק הראשון. בחלק השני הבאנו עוד שתי דרשות על יסרו חג באבותים, שמי שעושה ארבעת המינים ומי שעושה סעודה לחג, זה נחשב כאילו בנה מזבח. ואגב זה גם ראינו עוד שלוש דרשות של רבי ירמיה בשם רבי שמעון בר יוחאי, דרשה אחת שצריך לעשות את המצוות כדרך גדילתן, זה נפקמינה גם לארבעת המינים, ועוד שתי דרשות על המעלה של רבי שמעון בר יוחאי והבן שלו ביחס לשאר הצדיקים. ובחלק השלישי המשכנו עם תיאור מצוות הערבה, שהיו תוקים מרים ותוקים ומקיפים את המזבח, ואומרים אנא השם הושיע נא, אנא השם מצליח נא, לפי רבי יהודה אני והו הושיע נא, וכשסיימו היו משבחים את המזבח, יופי לך מזבח, יופי לך מזבח, לרבי אליעזר ליהו לך מזבח. והסברנו למה אין בזה בעיה שהוא משבח גם את המזבח וגם את השם באותו משפט, וראינו שלפי רבי יוחנן בן ברוקה חנוכה היו לוקחים חריות של דקל, לחלק מהראשונים זה בנוסף לערבה, וראינו לזה שני מקורות, או מכפות תמרים לשון רבים, או זה פשוט בא לסמל שכמו התמר גם לעם ישראל יש רק לב אחד להבינו שבשמיים כל הטוב.